אחרי שיעקב אבינו קיבל את הברכות, אז מבואר בדברי חז"ל, כמו שכתוב, כמו שרש"י מביא, מה שכתוב בגמרא, שיש שם 14 שנה נעלמים. 14 שנה שהם סתומים, נסתרים. אנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. אז קיבלו חז"ל שב-14 השנה האלה יעקב אבינו הלך ונתמן, או כל פנים, הוא הלך לבית מדרשם, בית מדרשו של שם ועב. ושם הוא היה 14 שנה. ורק אז, זאת אומרת, הוא נשלח מבית אביו, והוא נשלח כדי לשאת אישה ולהקים את בית ישראל. אבל מה שהוא עשה זה שבאמצע, בין זה לזה, בין קבלת הברכה עד מילוי השליחות, בינתיים הוא שהה בבית מדרש, בית המדרש לשם ועבר, הוא שהה שם 14 שנה, ומשם הוא הלך לקיים את מה שהוא נשלח אחרי 14 שנה. אז הוא הלך לקיים את מה שהוא נשלח מלכתחילה מבית אבא, מבית אבי ואמו. הוא הלך לקיים ולשאת אישה ולבנות את בית ישראל, ואז, אז בדרך קרה מה שקרה, וישכב במקום ההוא, עד אז הוא לא שכב. בינתיים, חוץ מזה, קיבלו חזר, שכשהוא היה בבית מדרשם של שם ועבר, אז הוא לא שכב, הוא לא ישן. וישכב במקום ההוא, ומאותה מנוחה, מאותה שינה של אותו לילה, שם הוא חלם, וכך התחיל המהלך של, בעצם, כאן התחיל המהלך של הבניין של בית ישראל. יעקב אבינו הולך להקים את בית ישראל. באותה דרך שהוא הולך לעשות את הדבר הזה, אז באותה דרך הוא גם תיקן תפילת ערבית. כל הדברים האלה צריכים באיזה אופן שהוא להיות עניין אחד, מהלך אחד, דבר שהדברים צריכים להיות קשורים זה בזה. למה הוא הלך, מדוע הוא לא הלך לבית מדרשם של שם ועבר מקודם? מדוע הוא לא תיקן תפילת ערבית מקודם? המשמעות הפשוטה היא שכאן הוא תיקן תפילת ערבית, ויפגע במקום, ושם הוא תיקן את תפילת ערבית. יחד עם גילוי מקום המקדש, יחד עם זה הוא תיקן תפילת ערבית. אז נתחיל מהסוף. יעקב תיקן תפילת ערבית, והוא תיקן את זה פה. כאן בדיוק, דהיינו, אחרי שהוא נשלח, אחרי שהוא קיבל את הברכות, נשלח מהבית לשאת אישה, והוא בדרך, אז באמצע, בדרך, באותה דרך, אז באמצע הוא היה שהה בבית מדרשם של שם ועבר 14 שנה, יצא משם והתחיל ללכת, וחלם, נתגלה לו מקום המקדש, ונתגלה לו כל העתיד של כלל ישראל. ושם הוא תיקן תפילת ערבית. אז נתחיל מהתפילה. בגמרא יש מחלוקת אם תפילות אבות תקנו או תפילות כנגד תמידים תקנו. הרמב"ם פוסק את שניהם, בהלכות תפילה, הרמב"ם פוסק שהתפילות כנגד תמידים תקנו, ובהלכות מלאכים, הלכות מלאכים כשמביא את הסדר, איך התורה התחילה, על שישה דברים נצטווה האדם הראשון, אחר כך נוסף לנוח עבר מן החי, ואברהם התפלל תפילת שחרית, והוא נצטווה יתר על אלו במילה, והוא התפלל שחרית, יצחק הפריש מעשר, והוא התפלל תפילת מנחה, יעקב הפריש מעשר, סליחה, והוא התפלל ערבית, ויצחק תיקן תפילת מנחה. אז כתוב ברמב"ם שני הדברים, גם תפילות, גם אבות תקנו וגם כנגד מילים תקנו. זאת אומרת, התפילות הן גם עבודה וגם יש בהן משהו של חיבור, של קשר לאבות. תפילות אבות תקנו. אז צריך הרי להבין, תפילות אבות תקנו, ו כמו שידוע, זה מתחיל, ואברהם שחרית, יצחק מנחה ויעקב ערבית. אנחנו מבינים מכאן שנקודת ההתחלה בנפש האדם, הנקודות הראשונות בנפש האדם, שהם אלו שעליהם הכל בנוי, כל יתר הדברים הם נבנים עליהם, וכל בר דעת מבין שמה שהאבות תקנו, אלו הם אבות בצורת האדם. זאת אומרת, אלו הם הדברים שהם הראשונים, הם סיבת כל יתר הדברים. כל יתר הדברים באים על גבם. מכוחם זה בא. אז נמצא שהאבות בכוחות הנפש הם התפילות. אלו הם האבות בכוחות הנפש. בראש וראשונה האדם הוא מתפלל, זה דבר ראשון, ומכוחה של תפילה אז אדם זוכה לכל מה שהוא זוכה. דהיינו, הכל נבנה מכוחם של כמו שכל בית ישראל נבנה מתוך מכוחם של האבות, הכל הוא המשך למה שהאבות יסדו והתחילו. כך גם בצורה, בקומת האדם, בצורת אדם. כל מה שנבנה, כל מה שהאדם מגיע אליו, כל מה שהוא משיג, כל מה שהוא בונה, זה על גבי אותו יסוד, אותם יסודות של האבות. דהיינו, לא רק, זה לא רק על גבי יסודם של האבות, אלא זה גם מכוחם של האבות. זאת אומרת, האבות גם בנפש, האבות הם התפילות. תפילות אבות תקנו. מכיוון שרק מכוחם של האבות אנחנו, יש לנו את כל מה שיש לנו, יש לנו רק מכוחם של האבות, אז מה שהאבות השאירו לנו, אז הם השאירו לנו את שלושת התפילות, שמכוחם יש לנו את כל מה שיש לנו. הגמרא אומרת בסוף מסכת נידה, שאלו את רבי יהושע בן חנניה, אנשי אלכסנדריה, שאלו אותו שלושה דברי דרך ארץ. מה יעשה אדם? מה יעשה אדם ויחכם? אמר להם, ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו, הרבה עשו כן ולא הועיל להם. אלא יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אומרת הגמרא, מי כמשמלן, דה בלא ה לא סגר. זאת אומרת, מה שהוא אמר להם מראש, ירבה בישיבה וימעט בסחורה, אז צריך את שני הדברים. יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. גם, זאת אומרת, ה בלא ה לא סגר. יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו וירבה בישיבה וימעט בסחורה. אבל זה בלא זה לא הולך, זה בלא זה לא סגי, הוא לא יצליח. זאת אומרת, חוכמה להשיג, מה שנקרא, כן, זהו הישג, זה דבר זה דבר שהאדם צריך לבנות, לקנות חוכמה. ככה האדם מתבגר, ככה האדם, כן, מה שנקרא זקן, זה קנה חוכמה. אז ככה האדם גדל. אז כתוב שהגדילה הזאת היא לא תיתכן אלא ביחד יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. מה יעשה אדם ויתאשר? אמר להם, ירבה בסחורה ויישא וייתן באמונה, אחרת הוא לא יתאשר. אמרו לו, הרבה עשו כן ולא הועילו, אלא יבקש רחמים ממי שהאושר שלו, שנאמר לי הכסף ולי הזהב. שוב אומרת הגמרא, דה בלא ה לא סג, זה בלי זה, אחד מהם בלא השני לא יצלח, לא ילך. אז את שני הדברים צריך. בהמשך כתוב, מה יעשה אדם ויהיו לו בנים הגונים, בנים זכרים? אמר להם, נישא אישה ההוגנת לו. אמרו, הרבה עשו כן ולא הועילו, אלא יבקש רחמים ממי שהבנים שלו, שנאמר, הנה נחלת השם בנים, שכר פרי הבת. אומרת הגמרא, מי כמשמלן, שוב דה בלא ה לא סג. כלומר, כל הקניינים שהאדם קונה בעולם, ההמשך כל הקניין, המשך הקיום שלו, הבניין של הקניין העיקרי של חוזה קנה חוכמה, והמשך הקיום שלו שנקרא בנים הוגנים, בנים שימשיכו את קיומו, וקניינים שאיתם הוא יכול לעשות את, יש לו בשפע את כל מה שהוא צריך, והוא לא, אין לו את האיסורים של מי שאין לו את מה שהוא צריך. אז כל הדברים האלה, חוכמה, עושר והמשך קיום, אז כל זה צריך בקשת רחמים. בלי רחמים, בלי לבקש רחמים, הוא לא יזכה לזה. דהיינו, כל התחבולות שבעולם, הרבה עשו ולא הצליחו. ואם כן רוצים להצליח, אז ההצלחה תגיע רק באופן אחד. ההצלחה תגיע אך ורק אם הוא יקדים לזה את בקשת הרחמים ממי שכל הדברים שלו. כלל ישראל קיבל תורה, כלל ישראל קיבל את כל קנייניו, כל קנייניו. הבסיס הוא האבות. מכוחם של האבות, מיסוד האבות. אז קיבלנו את כל מה שקיבלנו. כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו, תורת חיים, אהבת חסד, צדקה, ברכה, רחמים, חיים, שלום. יש נוסחאות שכתוב בהן בכל טוב. מה שכתוב בנוסח ספרד. את כל הדברים האלה אנחנו קיבלנו, אבל הבסיס זה האבות. דהיינו, הם האבות של כל מה שיש לנו, של כל הבניין. הם הסיבה והשורש לכל הדברים כולו. אברהם תיקן תפילת שחרית. זה בתחילת היום, משום שזה עניינו של אברהם, זאת מידתו של אברהם. אברהם השאיר לנו את התפילה הזאת, את תפילת שחרית. אברהם השאיר לנו, השאיר אצלנו, אבות תקנו, דהיינו, האבות השאירו אצלנו את כוחם, ואנחנו יכולים להמשיך מכוחם של האבות. אבל כל ההמשך מכוחם של האבות יש לנו רק אם אנחנו מתפללים את אותם תפילות שהאבות יסדו. הם יסדו בנו, נתנו בנו את כוחם, אבל הם נתנו בנו את כוחם על ידי התפילות שהם תקנו. תפילות אבות תקנו. אבהותו של אברהם, אברהם היה אב, מידתו חסד. זאת אומרת, מידתו היא נקודת ההתחלה, נקודת ההתחלה, נקודה שהיא היא נקודת ההתחלה של כל הבריאה כולה. חסד. אברהם בהיברעם באברהם, דהיינו הבריאה, עולם חסד ייבנה, והעולם תחילתו בחסד. אז אברהם הוא נושא את המידה הזאת, שהיא המידה שהיא ההתחלה, התחלת הכל, תחילת הכל. מכוחו של אברהם אנחנו מתפללים תפילת שחרית. שוב, הדבר מובן מאליו, ככה גם יש שמקדימים את זה לכל תפילה ותפילה, אבל הדבר מובן מאליו, מובן מעצמו, שאנחנו לא מתפללים שלוש פעמים ביום אותה תפילה. אנחנו בבוקר מתפללים שחרית, ולפנות ערב אנחנו מתפללים מנחה, ובלילה אנחנו מתפללים תפילת ערבית. וכל תפילה או תפילה עניינה אחר, כל תפילה מי שתיקן אותה הוא אחר, ועניינה של התפילה הוא אחר. התפילה בתחילת היום זאת היא תפילה של כך אנחנו חיים, חיינו הם כך שכל יום ויום, כידוע, כל יום ויום נחשב ליצירה בפני עצמה, יצירה חדשה. העולם מתחדש בכל יום. לכן בכל יום אנחנו מברכים, כמו שכבר הזכרנו פה הרבה פעמים. כמובן, כידוע, אנחנו מברכים בכל יום שלא עשני גוי, שלא עשני עוול, שלא עשני אישה. אלו דברים שלא מתחדשים בכל יום. אלו דברים שהם נקבעו פעם אחת והם לכל החיים. מה טעם יש לברך בכל יום שלא עשני גוי? כבר בירכתי על זה. גוי, עבד, אישה, המחזיר נשמות לבגרים איתי. פירוש, כל יום ויום נחשב חידוש. זאת אומרת, היום הזה עדיין לא היה בעולם. וכל יום ויום, כביכול בורא העולם מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. המחדש בטובו בכל יום, כתוב בכל יום תמיד, אלו שני דברים שונים. אבל החידוש בכל יום, העולם מתחדש בכל יום. בכל יום זאת בריאה חדשה, זאת בריאה בפני עצמה. והעובדה שנבראתי, לא עשני גוי, לא עשני עבד, לא עשני אישה, הדברים האלה גם הם מתחדשים בכל יום. הבריאה כולה מתחדשת בכל יום. כל יום אנחנו בריאה אחרת, בריאה חדשה, בריאה של היום הזה, כל יום. כל יום תפילת שחרית היא המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. כל יום מתחיל, כל תחילת יום, כל תחילת יום היא חסד, השפעה חדשה של חסד. אנחנו זוכים לזה כמו שאנחנו זוכים לכל הדברים כולם. כל מה שכביכול בורא העולם נותן לנו, אנחנו זוכים לזה על ידי התפילה. אל החסד של תחילת היום, דהיינו תחילת הבריאה. כל תחילת בריאה היא בחסד. אותו חסד אנחנו זוכים לו מכוח תפילת שחרית של אברהם. זאת התפילה שתיקן אברהם אבינו, זאת תפילת שחרית, ואנחנו מתפללים את התפילה הזאת, וכך, כן, כך אנחנו זוכים לחידוש של כל יום ויום. זה מובן מאליו שלא כל אחד חי את החידוש הזה. החידוש הזה זה חידוש שמתחדש רק למי שמצרף את עצמו אל האבות. האבות הם אבות העולם. החסד של ההתחלה, דהיינו התפיסה שהדבר הזה הוא התחלה חדשה, זה מכוח תפילת שחרית. מי שמתפלל כראוי תפילת שחרית, הוא מתפלל אותה כתפילת שחרית, כתפילה שתיקן אברהם אבין, אז הוא זוכה ומאיר עלה אותו חסד של ההתחלה. אותו חסד שהוא נקודת ההתחלה של כל קיום, כל מה שיש בה, כל מה שיש בידינו, כל מה שיש לה, הכל תחילתו בחסד. וכל קיום, כל תפיסת קיום חדשה, תחילתה בחסד. זאת תפילת שחרית. מי שמתפלל תפילת שחרית, אז הוא זוכה שיעיר עליו אותו חסד של ההתחלה. אותו עולם חסד ייבנה. זאת תפילה שתיקן אברהם אבינו, וזאת מידתו. התפילה הזאת היא מה שהאבות השרישו בנו. אברהם אבינו נתן לנו את התפיסה, את החיבור לאותו חסד שהוא התחלת כל המציאות כולה. ומי שמתפלל שחרית כראוי זוכה לאותו חסד. מידתו של יצחק מידתו של יצחק היא התכלית, הסוף, לא נקודת ההתחלה אלא נקודת הסוף. נקודת ההתחלה היא החסד שבורא העולם עושה איתן. תכלית הכל זה שהכל יחזור אליו. כביכול בורא העולם השפיע עלינו חסד, חסד של קיום, אבל החסד הזה מתקיים בזמן שאנחנו מגיעים לאותה תכלית שלשמה כביכול בורא העולם ברא את הכל. בורא העולם ברא את הכל כדי שאנחנו, שקיבלנו את כל מה שקיבלנו, נדע, נשכיל להחזיר את הכל אליו. כשאנחנו מחזירים את הכל אליו, זה ברור, כשאנחנו מחזירים את הכל אליו, אז הדברים הם באמת, זאת אומרת, אז הקיום שלנו נהיה קיום של אמת, קיום של אמת, קיום אמיתי. אם אנחנו לוקחים את הדברים לעצמנו, אז אנחנו מנתקים בזה את כל מה שלקחנו. אנחנו מנתקים את זה ממקור הקיום, ואז אנחנו לא קיימים קיום אמיתי. הקיום שלנו הוא לא קיום אמת. קיום אמת זה קיום שהוא מחובר, קשור לאמת האמיתית, לאמת לאמיתה. בזה אז אנחנו זוכים לקיום אמת. זאת מידתו של יצחק. מידתו של יצחק היא להחזיר את הכל. זה מה שיצחק עשה. כל עצמו, כן, כל עצמו של יצחק הזה, הוא היה עולה תמימה, היה קורבן, והוא היה מי שהשיב את עצמו, החזיר את עצמו. הוא החזיר בחזרה את כל מה שהוא קיבל, הוא החזיר בחזרה. לכן הקיום של יצחק אבינו הוא הקיום האיתן ביותר. מכוחו של יצחק אבינו אנחנו גם נזכה להיגאל. שוב, זה הרי מפורש בגמרא. בכמה מקומות הדברים מפורשים. כתוב בגמרא, למשל, לדוגמה, על הפסוק, ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. כתוב, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות משתה גדול ביום שיגמול חסד לזרעו של יצחק. החסד האמיתי ניתן לזרעו של יצחק. זרעו של יצחק זה אנחנו כבניו של יצחק. בניו של יצחק, שקיומנו הוא קיום ברור, קיום מבורר לגמרי. האדם, כבר הזכרנו את זה פה, האדם היחידי שבורא העולם קרא עליו את שמו בחייו היה יצחק. הוא ורק הוא, אז הקדוש ברוך הוא קרא עליו את שמו בחייו. זאת אומרת, הוא בקיומו שלו, כן, כביכול הוא לא נפרד הוא לא נפרד בשום צד, הוא לא נפרד מהמקור, מהקיום האמיתי. אז כשם שאברהם הוא נקודת ההתחלה, כך יצחק הוא נקודת התכלית. לכן יצחק תיקן תפילה בסוף היום. התפילה שהוא מתפלל זאת התפילה בסוף היום. סוף היום זה הזמן שכל היום כולו יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב. בסוף היום. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה להחזיר את כל מה שנדמה לנו שרכשנו, להחזיר את זה בחזרה, לדעת למי זה שייך באמת. זאת התפילה שיצחק אבינו תיקן להתפלל לעת ערב, זאת תפילת מנחה. התפילה הזאת היא תפילה לעת ערב. ויצא יצחק לסוח בשדה לעת ערב. התפילה שהיא תפילה לעת ערב, זאת תפילה כשם שנקודת ההתחלה היא באברהם, כך סופו של היום ביצחק. סוף כל הדברים כולם זה לחזור לנקודה שמשם הם יצאו. זה סופם. לשם כל הדברים יחזרו, לשם כל הדברים יגיעו. מי שמבין את זה, מי שחי את חייו בצורה כזו, זהו, זה יצחק. וזאת אבהותו של יצחק. מה שהוא שיהיה, מה שהוא השאיר לנו, מה שהוא תיקן לנו, מה שהוא יסד אצלנו, יסד בנו את התפילה בסוף היום. התפילה בסוף היום זאת התפילה של יצחק. להחזיר את הכל, להחזיר את הכל. לדעת, זה לא שייך לי. לי זה הכוונה, שזה נלקח מהמקור ונמצא אצלי. לי. זה לא שלי. זה לא שלי. כל מה שקיבלתי זה בעצם לא שלי. בזה שאני תופס שכל מה שקיבלתי הוא לא שלי, אז אני מצרף את עצמי לקיום האמיתי. הדבר הזה הוא בעצם כן שלי, משום שכביכול בורא העולם נתן לי את זה. אבל הוא נתן לי את זה כדי שאני לא אקח את זה לעצמי, אלא שאני אצרף את עצמי לאותה נתינה, ואני אדע שהדבר הזה הוא מידו של בורא העולם, מידו של בורא העולם, וזה בעצם, כן, זה שלו ולא שלי. כך אני עושה גם את עצמי לשלו ולא שלי. כך אני מקיים את עצמי בקיום איתן, בקיום אמת, בקיום שלם. זאת התפילה בסוף היום. עכשיו יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, תיקן תפילת הלילה. תפילה המיוחד בלילה זה המיוחד בלילה זה, שוב, מדובר פה על הלילה באמת, דהיינו, הלילה שהוא כפי סדר העולם. שאמרנו שהעולם, כך סדר ההנהגה. סדר ההנהגה הוא שבכל יום ויום, אז המציאות מתחדשת, מציאות, סדר. מעגל שלם של כל המציאות כולה. הדברים נוצרים, גדלים, מגיעים לסי, אחר כך הם הולכים ושוקעים, והם שוב חוזרים למקורה. וכך כבר הזכרנו פה כמה פעמים מה שכתוב בראשונים ברדה, המערב משתמש בזה הרבה, חוזר על זה הרבה. המילה חושך, חושך היא לשון מניעה, כמו ולא חסכת, שזה כתוב בסין, ולא חסכת את בנך את יחידך ממה, דהיינו ולא מנעת, לא חסכת את חושך, עניינו מניעה. זאת אומרת, בחושך, חשיכה, העולם נמנע מאיתנו, הוא לא ניתן לנו, הוא נלקח מאיתנו בחזרה. אין לנו אלא את עצמנו ואת עצמנו בלבד. כל מה שהושפע עלינו וניתן לנו, אז בחושך הוא נלקח מאיתנו. בחושך אין לנו אלא את עצמנו. בחושך אין קשר עם כל הסביבה, אין קשר עם המציאות כולה. כשאדם משתמש בחוש המישוש ולא בחוש הראייה, אז הוא קולט פרטים, פרט אחד, עוד פרט, עוד פרט. כשהוא רואה, הוא רואה את המכלול, הוא רואה את המציאות כולה. אבל כשהוא לא רואה, המציאות כמו שהיא, היא נמנעת מאיתנו. כך צורת הבריאה האמיתית, צורת הבריאה מעיקרה. הלילה נברא שהכל צריך להיות חשוך, ואם אדם רוצה איזשהו אור, אז יש לו אור פרטי מסוים שהוא מאיר זווית קטנטנה של המציאות כולה, קרן זווית כלשהי קטנה כאן, את זה הוא יכול לראות. אז אדם לוקח איתו נר אז הוא יכול לראות את הפסיעה הבאה, אבל המציאות כולה נמנעת מאיתנו. אלה הם החיים האמיתיים הנכונים, כן. כך הם החיים כפי שבורא העולם ברא אותם. הבריאה הזאת שנקראת לילה, זאת הבריאה שאנחנו כל לילה, כן, רוצחים אותה מחדש. אבל הבריאה הזאת שנקראת לילה, הבריאה הזאת שנקראת חושך, זאת צורת הבריאה כפי שבורא העולם ברא. חושך זה חושך, וכשמאירים אותו במיני אורות מזויפים, אורות ש... האורות שזה אשליה שהופכים לילה ליום. זה אחד מן הגילויים של זה אחד מהגילויים הפנימיים יותר, העמוקים יותר של השקר שבחיים שלנו. ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה. לילה, הגמרא אומרת שפירוש המילה לילה זה מלשון יללה, זאת אומרת בתוהו יליל ישימום. המציאות נעדרת, המציאות לא נמצאת. כל הבוכה בלילה, השומע קולו בוכה, מצטרף אליו לבכי. כל הבוכה בלילה, אז מי ששומע בכי, בכי אמיתי, בכי של מי ש מי שנלקח ממנו חלק מעצם הקיום שלו. אז כל מי ששומע את קולו מצטרף אליו לבכי. אבל זה רק בלילה. בחור תבכה בלילה. בלילה, כל מי שבוכה בלילה, מי ששומע קולו בוכה יחד. הגמרא מביאה את הסיפור בשכנותו של רבן גמליאל, גרה אישה שמת בנה. והיא הייתה בוכה בלילות. רבן גמליאל היה בוכה יחד איתה, שנשרו ריסי עיניו, כתוב בגמרא. והתלמידים הכירו בזה, הרגישו, חשו, שהוא לא נח בלילות. בוכה, היה בוכה את כל הלילות, היה בוכה. הבכי האמיתי, הבכי זה בכי של אם ששיקלה את בנה. אז רבי גמליאל הצטרף לבכי הזה, אבל הבכי הזה היה הבכי של הלילה של העולם. הלילה של העולם. הלילה של העולם, זה הכוונה, שהוא נושא בתוכו את כל ההיעדר של כל המציאות כולה. כל הגעגועים הגדולים ליום של לילה כיום יאיר. והיה יום אחד, כמו שאנחנו מובטחים על ידי הנביא, והיה יום אחד, הוא יוודא לשם, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. כל זמן שזה לא נמצא איתנו, אז הלילה הוא יללה, הלילה הוא בכי בעצם. אין לנו, מכל מה שאנחנו צריכים, כל מה שאנחנו, כביכול בורא העולם ברא אותנו בתוך מציאות גדולה, בתוך שפע עצום של מציאות מלאה, וכל זה בלילה נלקח מאיתנו. אין לנו את זה. כשמבינים נכון, אז כל העולם הזה דומה ללילה. כל העולם הזה דומה ללילה. תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חייתו יעד. אז הגמרא אומרת, תשת חושך זה העולם הזה שהוא דומה ללילה. דהיינו, האמת, כיוון שהיא נעדרת פה, אז המציאות האמיתית היא איננה. העולם הזה דומה ללילה. וכל מה שאנחנו רואים כאן זאת לא מציאות אמת, זה שקר. מכיוון שגם ביום אנחנו חיים בשקר, אז אפשר גם עם האורות האלה לחיות, גם זה נקרא אור. בלילה מה שיש לנו זה רק את עצמנו. זאת אומרת, התפיסה האחת והיחידה, המציאות כולה נלקחה, וכל אחד ואחד בלילה, כל אחד ואחד הוא נבדל, הוא נפרד לעצמו. כמו שאמר, המציאות ככלל נעדרת בלילה, וכל אחד נמצא לבד. אנחנו נמצאים, אבל אנחנו נמצאים רק עם עצמנו בלבד. זהו. כאן נמצאת מידתו של יעקב, וכאן נמצא עומק מיוחד, להבין. מידתו של יעקב, המידה, אבהותו של יעקב. אברהם אבינו החיבור של אברהם אבינו לבורא העולם, מה שנקרא אלוקי אברהם, זה שאומרים אלוקי אברהם. החיבור של אברהם אבינו לבורא העולם היה משום שבורא העולם הוא ההתחלה של כל המציאות כולה, הוא המקור, ממנו הכל. אברהם אבינו כך, באופן כזה, התחבר לבורא העולם, העמיד את עצמו לגמרי, כן, ביטל את עצמו למקור, לאותו מקור, עשה גם את עצמו. כיוון שבורא העולם הוא מקור כל הבריאה כולה, הוא החסד שהוא מקור כל המציאות כולה, ואברהם אבינו הבין, כך הוא חי, שגם הוא כדי להיות קיים, אז הוא קיים כביכול, כביכול, כך הוא תפס את הקיום. הקיום הוא להיות מקור לקיום של הכל, זהו הקיום האמיתי. אברהם אבינו מתחבר כביכול לבורא העולם בנקודת החסד, בנקודת ההתחלה. יצחק אבינו מתחבר לבורא העולם בנקודת התכלית, בנקודת ה כול הון טייבין לאטראי הוא, הכל שב בחזרה אליו. ויצחק אבינו חי כך, הוא החזיר את הכל אליו, דהיינו הוא חי בנקודת הקץ, כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים מדברי חזר, שהמילה יצחק היא הרכבה, קץ חי, קץ חי. יצחק חי את החיים של התכלית, של הקץ, של האחרית. אז כשם שאברהם הוא ראשית, כך יצחק הוא אחרית. יעקב אבינו הוא נקודת האמצע, הוא המציאות הקיימת עצמה, הוא מחובר כביכול לבורא העולם מעצם קיומו, לא מנקודת הראשית שהוא נברא על ידו, דהיינו לא בחיבור לאותה מידה שהיא הראשית של כל הקיום כולו, ולא מנקודת התכלית האחרית של כל הקיום כולו, שהכל חוזר כביכול, הכל חוזר כביכול אליו. אלו שני הקצוות, אלה שני הקצוות שהם החיבורים של אברהם ויצחק. החיבור של יעקב אבינו אל בורא העולם זה חיבור מעצם מציאותו שלו, עצם היותו קיים. דהיינו עצם ההיות שלו אז בזה הוא מחובר להוויה האמיתית. אין לו הוויה אחרת אלא ההוויה האמיתית. לא מהראשית ולא מהאחרית, אלא מעצם הקיום, מעצם ההיות. הוא כביכול מחובר לבורא העולם. נקודת החיבור של יעקב אבינו לבורא העולם היא מעצם הקיום שלו, מעצם מציאותו הקיימת, ממציאותו של כעת, של עכשיו. זה כולל את הכל. עצם ההוויה נתפסת. יעקב אבינו, כשהוא תופס שהוא קיים, פירוש הדבר שהקיום האמיתי הוא זה שמקיים אותו. המציאות האמיתית היא זאת שמאפשרת לו קיום, היא זאת שמקיימת אותו. אז במציאותו שלו הוא תופס, בזה הוא חי, כן, כביכול, את מציאותו של בורא העולם. כך הוא תופס את מציאות עצמו כמציאות שהיא אך ורק גילוי רצונו של בורא העולם. נמצא. להבין, נמצא. העמידה לפני השם של אברהם היא בנקודת ההתחלה. שם הוא עומד לפני השם, ששם המקום שהוא מתחבר כביכול לבורא העולם. בנקודת ההתחלה. בורא העולם כהתחלת כל המציאות כולה, כמקור כל המציאות. העמידה לפני השם של יצחק היא כתכלית כל המציאות כולה, אחרית כל המציאות כולה, שאז הכל חוזר אל המקור שמשם יצאו. יעקב אבינו עומד לפני השם מעצם קיומו. התפילה שיעקב אבינו תיקן, זאת התפילה של הלילה. התפילה של הלילה זאת התפילה שבתפילה הזאת אין לנו אלא את עצם קיומי. אין לנו בלילה, אין לנו את אלא את עובדת הקיום שלנו. עובדת הקיום שלנו והיא בלבד. ועובדת הקיום הזאת היא האופן איך שהיא תופסת את עצמה בלילה. היא תופסת את עצמה כקיום בהיעדר כל תנאי הקיום, היעדר כל הדברים שנצרכים לקיום. לבד, לבד, ויוותר יעקב לבדו. חזל דורשים על זה. הוא כאילו תפס במידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא נאמר בו? ונשגב השם לבדו. כך כתוב במדרש. על המקום. מה הקדוש ברוך הוא נאמר בו? ונשגב השם לבדו ביום. כך יעקב, גם בו נאמר משהו דומה לזה. ויוותר יעקב לבדו. כשאדם עומד בתפילת השחר הוא מבקש חסד, מבקש חסד. כשאדם עומד בתפילת הערב הוא מבקש את כל התנאים שיאפשרו לו להגיע לאותה תכלית שלשמה הוא קיים. כשאדם עומד בתפילת הלילה, התפילה הזאת עניינה, הוא לא מבקש חסד, הוא לא מבקש השפעה של שום דבר, משום שהדברים אינם, הדברים פשוט אינם, אין. יש רק אני לבורא העולם. אני. דהיינו, אין לנו כלום מכל מכל המציאות הנפלאה, הגדולה שהושפעה עלינו. נלקח, הכל נלקח מאיתה. הכל נחסך מאיתה. בחושך. מה שנשאר בידינו זה אך ורק הקיום עצמו. וכאן מה שאנחנו מבקשים, את התפילה כאן, מה שהיא מבקשת, אז היא מבקשת אך ורק את הקיום האמיתי. מעיקר הדין תפילת ערבית רשות. אנחנו קיבלנו אותה עלינו כחובה, אבל תפילת ערבית היא בעצם רשות. זאת אומרת, היא לא נתקנה מלכתחילה. אם זה שאבות תקנו, אז את התפילות, יתר התפילות, את שחרית ומנחה, תקנו מלכתחילה כחובה. התפילה הזאת היא רשות. רשות. דהיינו, הרי מדובר, עוד פעם, לפני שקיבלנו את הכל עלינו כחובה, אז מדובר הרי ב... מדובר בצורות אדם אחרות, כמובן. אדם לא עומד להתפלל. אל תעש תפילתך קווה אל הרחמים ותחנונים לפני המקום. לא כל אחד יכול. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אין אפשרות. אין אפשרות. לא כל אחד יכול. אי אפשר לחייב את כולם להתפלל את התפילה על כל פנים. אלה הם האבות, ואלה הם האבות של כל מה שיש לנו. אלה הם האבות שמכוחם יש לנו את כל מה שיש נכון. השלושת הדברים שהגמרא מדברת עליהם, הגמרא מדברת פה על שלושת הדברים שהזכרנו: חוכמה, עושר והמשך קיום, בנים. והגמרא אומרת ששלושת הדברים האלה לא זוכים להם אך ורק אלא בתפילה. רק בתפילה זוכים להם. הבלוהה לא סגי, כמו שכתוב בגמרא. רק בתפילה זוכים לכל מה ש... אם רוצים לזכות בדברים האלה, אז התפילה בלעדיה זה לא יהיה. החוכמה היא כנגד מידתו של אברהם. החוכמה תחיה בעליה. החוכמה נקראת ראשית. כמו שידוע. החוכמה היא תחילת כל המציאות כולה. ממנה היא השורש לכל החיים כולה. חכם בגימטרי החיים. החוכמה תחיה בעליה, בראשית, בחוכמתה. ראשית חוכמה. זאת נקודת הראשית של הכל. חוכמה. מקביל לחסד לאברהם. חוכמה גם נקראת אב, אבא. עושר. זה הדבר השני. אז כאן היחידי שהתורה בעצמה מעידה עליו, זה היה שיר מופלג, זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו זה אבו של אבי מלך. התורה מעידה לה שהוא זרע בארץ הימצא מאה שערים ויברכהו השם. היה משופע בכל מיני עושר שבעולם, כל טוב שבעולם היה ביד. הדבר הזה מתחבר בעצם לעיקר מידתו של יצחק. ואברכך, זהו שאומרים אלוקי יצחק. הברכה נמצאת איתו, אצלו נמצאת הברכה. אצל יצחק נמצאת הברכה. אמרנו, נזכיר את דברי הגמרא הידועים. כתוב אחד אומר להשם הארץ ומלואה, וכתוב אחד אומר והארץ נתן לבני אדם. זאת סתירה. אם זה שלו זה לא שלנו, ואם זה שלנו זה לא שלו. אם הארץ נתן לבני אדם, אז למה להשם הארץ ומלואה? הוא נתן את זה לבני אדם, אז זה שלנו. הכתובים סותרים. אומרת הגמרא, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. פירוש. הארץ ניתנה לנו כברכה. למי שמברך. אז הארץ ניתנת כברכה. כלומר, היא ניתנת, מי שלוקח אותה כשלו, אין לו אותה. מי שמקבל אותה כברכה, פירוש, הוא את שלו נותן, אז הוא מקבל אותה כברכה. את שלו מצד, מהבחינה שלו, אין לי את זה, זה לא שלי. זה לא שלי, אני מחזיר את זה למי שנתן לי. כי הוא לא נתן לי את זה בכלל. זה שלו וזה נשאר שלו, גם כשזה בידיי, זה נשאר שלו. לי אין את זה. הרי זה לא מגיע לי. זאת מידת הדין. מידת הדין צובחת, צועקת. אין לי אלא את מה שמגיע לי. מי שברור לו שהדבר הזה הוא לא שלו, כי זה לא מגיע לו, מתקיים בו, והארץ נתן לבני אדם, לאחר ברכה. בורא עולם נתן, השפיע, נתן את הארץ לבני אדם, אבל רק למי שזה לא שלו, לא לוקח את זה, הוא מקבל את זה כברכה מלמעלה. שוב, וגם כברכה זה לא הכוונה ברכה שניתנה לי וכעת זה כבר שלי, אלא יש לי את זה אך ורק כברכה. לכן הברכה נמצאת בידי יצחק. כל נתינה אחרת שהיא נתינה שמעבירה את הדברים לרשות השנייה, לרשות המקבל, לרשות המקבל, אז הדבר הזה הוא בלתי אפשרי בשביל, אצל יצחק הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, כי הוא מידתו דין, מידתו אך ורק, הוא יכול רק לקחת את מה שבאמת מגיע לו, ולא מגיע לו שום דבר. מי שבאמת לא מגיע לו דבר, הוא זה שזוכה לברכה של העולם. כאן לאחר ברכה. לאחר ברכה מתקיים והארץ נתן לבני אדם. אבל הנתינה הזאת, זאת נתינה של ברכה, זאת לא נתינה שהיא נתינה ומעבירה את זה לרשות המקבל, וזה עוזב, זה עובר מהנותן אל המקבל, כמו כל מתנה. אין כאן מתנה, יש כאן ברכה. ברכה, וברכה מגיעה אך ורק מלמעלה. וכל ברכה הוא ברכה שמגיעה, אז היא בעצם לא שלי, היא ברכה מלמעלה. זהו העושר האמיתי. לא היה עוד עשיר כיצחק. והוא נקודת השיא של העושר. זהו העושר האמיתי. אז גם על זה יש תפילה. התפילה היא תפילת יצחק. זאת התפילה של יצחק. התפילה היא כמו ש ככה ההכרעה של הרשב"א, וכך גם כתוב בנפש החיים, שכל ברכה היא בעצם תפילה. ברכה, ככה ההכרעה שלהם. הברכה לא נאמרת כשבח. כשאנחנו אומרים ברוך לבורא העולם, אנחנו לא אומרים דבר שבח, אנחנו אומרים ברכה. דהיינו, אנחנו מבקשים, רוצים שהמקור יתברך וישפיע. מקור הברכה ישפיע, יתברך. תוספת וריבוי, זה פירוש המילה ברכה. וברך את לחמך ואת מימך, יוסיף עליהם, ירבה אותם. זה פירוש המילה ברכה. כשאנחנו אומרים לבורא העולם ברוך, אז למעשה זו תפילה. אנחנו לא אומרים את זה בנוסח של תפילה. אנחנו לא אומרים את זה באופן של, אנחנו מבקשים, מתפללים, אנא היה ברוך. אלא אנחנו אומרים ברוך. והכוונה היא כפי הנראה, משום שכשאנחנו מברכים באמת, אז התפילה מתקיימת מיני ובין. זו תפילה שבהכרח מתקיימת. זה הפירוש. כביכול בורא העולם כבר קבע, הארץ נתן לבני אדם לאחר ברכה. ההשפעה מכוח הברכה מגיעה מיד. אז כל מי שמברך באמת, אז לכן הנוסח כאן של תפילה זה כנוסח של שבח, משום שזו תפילה שמתקיימת מיני ובין. העניין השלישי שכתוב בגמרא, איך יזכה אדם להמשך ראוי, המשך הגון. כתוב בגמרא, אישה אישה הוגנת לו. זה לא מספיק, זה בפירוש לא מספיק. יבקש רחמים, יתפלל את התפילה של יעקב אבינו, התפילה של יעקב אבינו, שזאת התפילה של עצם הקיום, עצם הקיום. יעקב אבינו, אחרי שהוא קיבל את הברכה, יעקב אבינו בעצם היה שני אנשים. שני אנשים, הוא היה גם הוא וגם הבכורה שהוא קנה מאחיו. כתוב, כמו שידוע, שחז"ל אומרים שראשו של עשיו טמון במערת המכפלה. פירוש הדבר, וככה גם כן, מתבאר מדברי רב חיים וולוז'ינר בספריו ברוח חיים בעיקר, ובעוד כמה מקומות הוא רומז לזה. פירוש הדבר, ראשו של עשיו אין לו חלקת קבר במערת המכפלה. ראשו של עשיו זה יעקב, כי יעקב קנה את הראשית של עשיו. הגוף של אותו ראש זה גופו של יעקב. גופו של יעקב הוא גוף של שני ראשים, של מציאותו שלו, של ראשו שלו, ושל מה שהוא קנה מעשיו. יעקב היה צירוף של שני בני אדם. הצירוף של אותם שני בני האדם זהו בעצם הצירוף של השמיים והארץ. זה בעצם הצירוף של כל מה שכל אחד ואחד מהם נטל לחלקו. עשיו נטל לחלקו את העולם הזה, יעקב נטל לחלקו את העולם הבא. הם חילקו ביניהם את שני העולמות. יעקב זכה, הזכרנו את זה פה בשבוע שעבר, יעקב זכה באיזשהו חלק בעולם הזה, רק מכוח הברכה. רק מכוח הברכה שהיא אישרה, סיימה את הקניין שהוא קנה את הבכורה מעשיו. את בכורתי לקח ואתה לקח גם את ברכתי. כאן זה נגמר. בעצם יעקב היה שני אנשים. דהיינו, במילים אחרות, כאן יעקב היה האדם השלם לגמרי. הרבה שואלים. זה גם מובא בכמה ספרים. הרבה שואלים, אני אגיד את זה בתור דוגמה. הרבה, כל מי שמתבונן, שואל את זה. נוסף, הברכה שאנחנו מברכים, התפילה. אלוקיי, נשמה שנתת בי תהורה היא. והרבה אנשים מתקשים בזה. זה גם מובא בכמה ספרים. הרבה אנשים מתקשים בזה. מה פירוש המילים נשמה שנתת בי? מי זה בי שקיבל את הנשמה? מי זה אני? מי זה אני שהנשמה ניתנה בו? יש משהו מחוץ לנשמה? מי זה אותו אחד שהנשמה ניתנה בו? נשמה שנתת בי. מי זה? ישנה כאן איזו ישות שבה ניתנה נשמה? אבל התשובה היא פשוטה, לא צריך להיבהל. התשובה היא פשוטה. התשובה ממש פשוטה. והדבר מפורש בדברי רבותינו, בדברי הראשונים זה מפורש. אני, כשאדם אומר אני, כשאדם אומר נשמה שנתת בי, אני, זאת הנקודה שמרכזת את כל מה שיש במציאות אחת. אני זה מה שכולל את החלקים העליונים של צורת אדם, את החלקים הפחותים של צורת אדם, את כל המערכת כולה, מה שמאחד, מחבר את כל המערכת כולה. זה נקרא אני. הישות, אותה ישות שהיא נעלמת, היא נסתרת, היא אותה ישות נעלמת. עניינה של אותה ישות זה לרכז, לעשות לאחד את כל המציאות כולה. כל מה שיש בי וכל החלקים כולם הם מתחברים לזהות אחת, איך נקרא לזה? אין מילים, לאני אחד, לאישיות אחת. זה מה שנקרא אני. כשאני אומר אני, אז אני מתכוון למה שנושא את כל הכוחות כולה. נושא, מחבר, מאחד את כל הכוחות כולה. זהו, אני. היחידי בעולם שהגיע לאני שלם היה יעקב. את כל הקצוות של כל המציאות, כמובן כל זה קרה אחרי שהוא קיבל את הברכה ואחרי ש הדבר נגמר, חל בו. אז נתברר שכשיעקב אמר ליצחק אנוכי עשיו בחוריך, אז הוא אמר אמת. הוא אמר אמת, אני עשיו בחוריך, אנוכי עשיו בחוריך. זהו אני שאסף לתוכו את כל הזוויות, את כל האפשרויות, את כל המציאות כולה. זהו האני של יעקב. לכן כל כלל ישראל נקראים על שמו. הוא נושא בתוכו את כל כלל ישראל כולו, את כל ההיקף העצום של הלא יספר מרוב של כל כלל ישראל. כל זה נמצא ביעקב. מי שרואה אוכלוסי ישראל מברך ברוך חכם הרזים, כמו שכתוב במשנה בגמרא, מברך ברוך חכם הרזים, היינו כמו שכתוב, וצריך לשם כך לראות את כל, את כל אוכלוסי ישראל, את כל ההיקף. חכם הרזים פירוש זה כולל בתוכו את כל האפשרויות, כל האופנים כולם, כל האפשרויות, כל מה שיש בצורת אדם יש בכל האוכלוסים כולם, כל השישים ריבו ישראל הם נושאים בתוכם יחד, כל אחד ואחד נושא בתוכו את הסוד, זאת אומרת, יחד הם נושאים איתם את כל הסודות של צורת אדם. כל זה נמצא ביחד. זהו האני, אני שכולל בתוכו את כל ההיקף המלא של צורת אדם מכל הכיוונים. העולם הזה שלו, העולם הבא שלו, הוא לא מת, הוא חי, חי. בסופו של דבר התחייה, התחייה האמיתית, תחיית המתים האמיתית, תחיית המתים האמיתית תהיה חיבור מלא של העולם הזה והעולם הבא. הגוף והנשמה יתחברו חזרה ביחד והם יהיו מציאות אחת. בית המדרש של שם ועבר היה בית מדרש שכל מי שנכנס לתוכו פרש לגמרי מהעולם. על שם נאמר והוא כהן לכל עליון. עליון, עליון, פירוש המילה עליון זה הכוונה, מתעלה מעל כל המציאות כולה. הוא כהן לכל עליון, זאת אומרת, שם בבית המדרש הזה, זה היה בית מדרש שהוא לא היה חלק מהעולם, לכן האבות לא היו שם. זה לא היה בית המדרש של האבות. האבות לא היו שם. האבות, התפקיד של האבות היה לייסד את כל התורה כאן בתוך סדר העולם. שם, עבר, הם פרשו, הם יצאו מהעולם. כל מי שנכנס לשם, אז הוא יצא מתוך המערכת הזאת, יצא לגמרי, נכנס לתוך כהן לכל עליון. יעקב אבינו צריך היה ללכת לשם אחרי שהוא קיבל את הברכה של עשיו. שם באותו מקום, שם יעקב אבינו למד איך לחזור. הרי הוא הלך לשאת אישה, הוא הלך להקים בית, הוא הלך להיכנס לתוך סדר העולם, אבל הוא הלך לעשות את כל הדברים האלה עם עצמו ועם העצמו המורחב, עם מה שהוא קנה מעשיו. אדם מסתובב עם שני ראשים, גוף שמסתובב עם שני ראשים, צריך לעשות אותם לראש אחד. ככה היה הסדר. כדי ללכת ולהיכנס באמת בחזרה לסדר העולם, לפרוש לגמרי, זה גם פשר הדברים, שהוא נשלח, מפורש בראשונים, וגם בחזר משמע כך, שהוא נשלח על ידי יצחק לבית המדרש של שם ועבר. כך כתוב בכמה ראשונים. הוא נשלח לכתחילה לבית מדרש של שם ועבר. ובמקומות אחרים כתוב בחז"ל, ככה המשמעות הפשוטה, שהוא נטמן שם מעשיו. זה שהוא נטמן מעשיו, זה הוא נטמן מאותו עשיו שכבר היה איתו. שם הוא נטמן, שם הוא נטמן, כדי שההמשך כדי שהעשיו הזה יהיה נקי, כדי שהעשיו הזה יצטרף ליעקב, כדי שהוא יהיה איתו אחד, אז הוא חייב היה להיות שם. וכשהוא חוזר משם, אז הוא מתקן תפילת ערבית. זה אותו יעקב שנושא בעצם קיומו את כל ההיקף המלא של כל צורת אדם ושל כל העולם כולו. הוא תיקן תפילת ערבית. תפילת ערבית אומרת שבלילה אדם עומד לפני בורא העולם. מדובר פה שוב בלילה אמיתי, לילה שהוא לילה, לילה כפי שהבורא ברא אותו. שאדם עומד באותו לילה, עומד לפני בורא העולם, אז הוא עומד לפני בורא העולם ואין לו אלא את הקיום שלו בלבד. עצם הקיום שלו מעמיד אותו לפני בורא העולם. הוא מתפלל אך ורק על עצם הקיום. לא על חוכמה ולא על עושר. לא על ראשית ולא על אחרית. לא על חסד של ראשית. ולא לעמוד בדין של האחרית, אלא עצם הקיום הוא עם התפילה. זה נקרא להתפלל ערבית. תפילות אבות תקנו. האבות השאירו לנו את עצמם בתפילות. ועם התפילות יש לנו את כל מה שהאבות יסדו בנו. כיוון שאנחנו בניהם של האבות, אז הברכה הגדולה זה האפשרות שלנו להתפלל, האפשרות שלנו להשתייך אליהם. רק צריך להתרומם לקראת זה, צריך לצאת מהמדמנה שאנחנו נמצאים בתוך, מהשפלות שאנחנו חיים. לזכור, תמיד לזכור, אנחנו לא נוצרנו כדי להיות דמויי שרצים, להיות פחותים, נמוכים. לא לכך נוצרנו. אנחנו נוצרנו להיות בני אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו נוצרנו להיות אלו שכל חמדת העולם היא שלנו. כמו שהאבות נתברכו בכל מכל כל, אנחנו, כל זה נמצא איתנו. רק אנחנו צריכים להתרומם לקראת. זה מה שרצינו לבאר. השם יעזור לנו שנזכה לזה וגם נצליח.